לומדים על דבורה הנביאה וברק בן אבינועם. אנחנו בשלב השאלות. רוצים עוד פעם לקרוא את הפרק? קראו בנחת את פרק ד', נזכר בשאלות שכבר שאלנו, נשאל שאלות חדשות. כן, רוצים להתחיל עם שאלות? סיימתם לקרוא? פרק ד'? ידים, כן. להקריא, כן.
אהוד מת, למה לא באנו?
אז זה דיברנו, זה כבר ענינו. יפה, שאלה ראשונה, אנחנו מסכמים את השאלות בשבוע שעבר, אבל פרק ד' במבט קדימה, זאת אומרת אנחנו לא נחקור עכשיו את עגלון ולא את אהוד בן גרה, זו סיבה דיברנו שבוע שעבר בהרחבה, אלא מסתכלים קדימה. למה כתוב, מספרים רק על סיסרא שר הצבא ולא על יבין מלך חצור? למה נושא הפרק הוא לא יבין מלך חצור, הוא המלך, הוא העיקר. ויאסוף יבין צבאות הרבה, ויביאם לפני זה, וילחמו בישראל. אפשר לעשות פתיחה כזאת מכובדת למלך כנען החדש הזה. במקום זה, כל מה שמסופר זה סיסרא, וגם סיומת הפרק, סיומת מוזרה, לא יודע אם שאלנו את זה, אבל עכשיו נוסיף את זה לאור השאלה הזאת. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר החיתו את יבין מלך כנען. מה הסיפור? 900 מרכבות ברזל שהיו לו נשטפו כלאחר יד, מלחמה גדולה, נס גדול, מה הבעיה לגמור אותו? מה הסיפור? למה זה לוקח זמן עד שמתגברים עליו, עד שתופסים אותו ועד שהורגים אותו? הלוך וקשה? מה כל כך קשה פה? למה לא מיד? זאת אומרת, המיקום שלו והמקום שלו בסיפור הוא רק במעטפת. הוא נמצא במעטפת, הוא לא בתוך הסיפור. למה? מאוד מוזר. בסדר? שאלה חשובה ביותר, ממש. דיברנו על זה קצת, לא? בדיוק סביב זה עצרנו, כשנדמה לי בשבוע שעבר, על אטלס קרתא. שמזהה. נכון. למה? אז בואו, אני אגע בזה, נתחיל עם זה. יש עוד שאלות בעניין הזה של מה שאמרתי על אטלס קרתא, ביומן, ביומן, תסתכל רגע.
למה
הוא התנדע שאתה לא איתו? אז זה רגע, זה שאלות בתוכן. אז בואו רגע ניגע רגע בשאלת יבין מלך כנען. ותסתכלו, וספר אטלס קרתא, הזכרתי אותו שבוע שעבר, שהוא למעשה, מכוח הסיפור הזה של דבורה, מחק את ספר יהושע. איך הוא עשה את זה בצורה אלגנטית, בלי שירגישו בכך? הוא זיהה את המלחמה שהיה ליהושע בן נון במי מרום, שהיו שם 600 מרכבות, גם לרכב ברזל, כמה היה שם? יש שם תיאור, פרק, שם היה 600 מרכבות? זאת אומרת, מתמטית הוא לא התחשב, נראה לי, 900, גם שם היו 900, בואו נראה רגע. אנחנו מדברים על פרק י' א', לא כתוב? יקר את מרכבותיהם שרף באש. כן? כן, לא כתוב. אבל בכל אופן יש שם מרכבות, ויש שם פרשים, עם רב, ויש שם מלך יבין מלך חצור. נכון? יבין מלך חצור, נמצא שם. ושם אגב הוא, בניגוד לפרק שלנו, הוא פעיל ביותר. בפרק י' א', הוא זה שמארגן את הכל, יבין מלך חצור, הוא זה שעושה את כל ה... עניינים, הוא מכנס את הכוחות, הוא נגדו נלחמים, את העיר שלו שורפים, את חצור שורפים באש, וכל זה, לעומת כאן, פתאום חזר לנו יבין מלך חצור, שוב מרכבות, אז ספר אטלס קרתא, של תקופת המקרא, ייחד את שתי המלחמות, וקרא לזה מלחמת יהושע במי, מלחמת דבורה וסיסרא במי מרום. שמים לב? מלחמת דבורה וסיסרא במי מרום. ייחד את שני הסיפורים. בטענה שכיוון שוודאי היה סיפור אחד כזה גדול, פעם אחת ניצחו את יבין מלך חצור, לא פעמיים, ורק את הסיפור סיפרו פעמיים. פעם שבחו של שבט אפרים שרוצה לשבח את יהושע בן נון המצביא הדגול, המיתוס שלא היה ולא נברא, לפי התיאוריות האלה. ושבט נפתלי מוכר את הסיפור הזה, תמורת, בעבור דבורה וברק, שהם ישיבתו. כן, זה נראה סביר. פוליטיקה ישראלית. כל אחד שואל, מי אחראי לזה שהבורסה נפלה?
ברק היה
מנפתלי. כן, כתוב, מקדש נפתלי. קוראת לו, מקדש נפתלי. וחזל אומרים שהיא הייתה אשתו, אז יכול להיות שהיא הייתה משבט אחר, אבל היא מתייחסת עכשיו. הבנים שלהם, אם היו להם, היו שייכים לנפתלי. לפי חזל. כי הם חיים במרחק מסוים זה מזה. הוא מתארגן שם כנראה לגייס כוח צבא, והיא שופטת את ישראל. עם ישראל נמצא בעיקר, אז נדבר על זה, נמצא בעיקר בהרים. בכל אופן, השאלה שספר דעת, ספר אטלס קרתא מציב, מה בעצם קרה פה? והשאלה הזאת היא לא סתמית, השאלה הזאת היא גורלית ממש להבנת התנ"ך, לתקופת התנ"ך. דוד בן גוריון, לא אחר, הוא ולא אחר, מאוד אהב תנ"ך. אהב לפי דרכו, כמו שדייג אוהב דגים, ושואלים למה אוכל אותם, אז גם דוד בן גוריון, אהב תנ"ך, אז למה קרא אותו לגזרים? בכנס שהיה אצל דוד בן גוריון, אולי נתחיל את זה הפוך. נתחיל את זה הפוך. יום אחד, שני שנים רבות, נסעתי עם אשתי לטייל ברחבי הארץ. זוג צעיר, עוד, אני חושב שעוד לא היה לו נז ילדים. נסענו לטייל. הגענו לתל חצור. אמרתי, אסור אבל נראה את המקום הנפלא הזה, תל חצור. ראינו, מקום נפלא, יש שם חפירות מימי שלמה, המלך, מימי אחאב, קצת אחרי שלמה. וסיפור העיר חצור, תל חצור. מזוהה בוודאות, אין שום ספק, זה העיר, אחת לאחת ואין בלתה. העיר הגדולה, התל הגדול ביותר בארץ. זאת אומרת, כשמטיילים שם היום, לא רואים את כל גודל התל. זאת אומרת, כי שלמה בנה על... התל עצמו הוא 1,200 דונם. זאת אומרת, בימי הכנענים, זה היה העיר הכי גדולה בארץ ישראל, אם לא במזרח התיכון כולו. עיר ענקית, במושגים של התנ"ך. שלמה בנה על... מתוך ה-1,200 דונם, הוא בנה על בערך משהו כמו 80 דונם, ואחאב, שבא אחר כך, בנה על עוד יותר מצומצם, קצת אורבות הוא עשה, זה עיר רכב שלו, זה עיר פרשים, שם מגדלים סוסים, יש שם מרחבים, יש שם, זה בבקעת צמוד ממש, אולי נשים מפה. כן, חשוב לשים מפה. נשים את זה ככה שפחות את הצפון הארץ אפשר יהיה לראות, סלחו לי על השכלולים. בבקשה. אפשר לפרוס את ארצנו לפרוסות. מקווה שבשם הרוב. כן, מדובר על תל חצור. תל חצור נמצאת פה. ממש מול קיבוץ איילת השחר. כן, אז אם אתם עולים צפונה, ראש פינה, עוברים את פוש פינה, עוברים את חצור הגלילית, שהיא בעצם לא בנויה ממש על תל חצור, אלא על יד. ותל חצור נמצא פה, ממש בסיבוב של הכביש. היום אגב שינו פה את הכביש, אז היום הכביש... כבר לא עובר ממש ליד התל. הפעם בכביש הישן, כביש עבר ממש ככה עשה סיבוב למרגלות התל. פה אפשר ממש לראות את זה בפיצול, אני יודע איפה זה, אז אני יודע שכאן הסיבוב הזה, בדיוק זה הסיבוב סביב התל. כאן במקום הזה, מול הילד השחר, כביש מתפתל וכאן התל, ממש בקצה הזה. זאת אומרת, ממש חולש על כל עמק החולה. על כל עמק החולה. המעבר אל רמת הגולן, אל החורן, אתם אומרים, הכביש הזה, הכביש הזה הוא כביש קדום ביותר, אין הרבה כבישים פה, אין הרבה אפשרויות לנוע פה. כבישים שיש היום הם היו הדרכים של פעם. ועל האזור המסולה והררי, לא כל שביל שאדם הולך בו נהיה דרך. אז שימו לב שזה מקום קריטי ממש. אתם רואים איפה הוא שומר? תסתכלו איך הוא יושב על גשר בנות יעקב, שזה היה אזור שבו אפשר היה לחצות את הירדן, ההררי, הסוער, גם אז. ונראים שהכביש מוליך משם. זאת אומרת, זה מקום שאליו מתנקזים, ומול המקום הזה, מקום מרכזי ביותר בארץ ישראל, אחד החשובים ביותר, אפשר להבין למה זאת הייתה עיר של מעצמה גדולה, בספר יהושע היא נקראת אם כל הממלכות, האימא של כל הממלכות, באמת רואים את זה בגודל של העיר. מה? ראש כל הממלכות, כן? ראש כל הממלכות. והעיר הזאת היא, כמו שאמרתי, היא משמעותית ביותר. והלכנו לטייל שם, אחרי שסיירנו קצת בתל, קצת הראיתי לאשתי כל מיני דברים, אמרתי לה, בוא נלך עכשיו לראות את המוזיאון. יש בכניסה לקיבוץ איילת השחר, מוזיאון של דברים שמצאו על התל. וכיוון שאני כבר ידעתי את כל הסיפורים, אשתי לא הכירה את זה עדיין, כבר למדתי את זה כבר, נכנסנו למוזיאון, ומצד שמאל, איך שנכנסים במוזיאון, מצד שמאל יש קיר עם פוסטר ענק. פוסטר ענק זה משהו כמו, בערך, אני אתאר לכם את זה פה, קיר, כמו מפה עד לפה, ממש כמו כל הרוחב של החדר הזה, כל העומק שלו, קיר ענק, תמונה ענקית, פוסטר ענק, רואים שם ממש בפנורמה את כל התל, על התל רואים מסוק, הליקופטר, שנקרא סופר פרלון, שמי שמכם אהב הליקופטרי בימי ילדותו, יודע להבחין איזה מין הליקופטר זה סופר פרלון, כבר לא רואים אותו כזום, זה מין מטוס, הליקופטר כזה עם שני פרופלורים ענקיים בצדדים, אין משהו כזה ענק. ומתחת להליקופטר הענק הזה רואים, אי אפשר להתבלבל, דמות קטנה בשחור לבן, היא נראה טוב, זה הכל תמונה בשחור לבן, דמות קטנה, לא רק ביחס להליקופטר, אלא רואים זה אדם נמוך עם שני קבוצות שיער לבנות בצדדים. דוד בגוריון, רואים מיד, אי אפשר להתבלבל, יורד מהמסוק סופר פרלון, דורך על תל חצור. אני ניגש לאחראית שם על המוזיאון, אני שואל אותה, עד כמה את? אשתי מסתכלת עליי ככה, מה אתה חופר פה, זה ארכיאולוגיה פה. תאריך ימים, אני אומר, עד כמה? אז היא אומרת, בספות ה-50, 60, סיפור לפני 25 שנה, בכל זאת עברו שנים מאז. אז אני אומר לה, את זוכרת את תקופת הצנע? אני אומר, פתח, אתם יודעים מה זה תקופת הצנע? אתם לא יודעים מה זה תקופת הצנע, מה? אחרי קום המדינה, בשנות ה-50, היה מצב כלכלי קשה. אנשים קיבלו תלושים כדי לקנות. היה הקצבה, כמה ביצים, כמה מרגרינה, כמה חלב, אנשים קיבלו. כמה פרוסות לחם, לא כל אחד עשה, היה שוק שחור, והיה כל מיני דברים שלא נדע מצרות. מצב כלכלי קשה ביותר. אז אני אומר לה, את יודעת מה זה תקופת הצנע? אנשים קנו אוכל בתלושים. אז תסבירי לי, למה דוד בן גוריון לקח הליקופטר, שעולה המון כסף, שעת טיסה של הליקופטר, אפשר לחלק ביצים לכל תושבי רמת גן. הקיבוץ עד השחר יכול לעשות מסיבה לכל החברים עם בשר שמן, עם צ'ונט לשבת, כל פנטסטי. שעה אחת של טיסה של הליקופטר כזה. מה ראה דוד בן גוריון בעיצומה של תקופת הצנע? לקחת הליקופטר ולנחות על תל חצור. את מבינה את התמונה הזאת? אני שואל אותה. ואלה אנשים צעירים בעיר, בואים, טוב, בואים, זה בן גוריון. בסדר, בן גוריון, מה? בסדר. מה עושה פה בן גוריון? גם הוא ארכיאולוגיה כבר, מה? מי זוכר אותו בכלל? אז אשתי כמובן אומרת, מה אתה רוצה בחיים שלה? מה יש לך? היא באמת לא ידעה, היא הייתה נבוכה, היא לא ידעה. שאלה שנייה שאלתי אותה, תגידי, את יכולה לתת לנו קצת חומר במוזיאון, לספר לנו קצת, להראות לנו משהו על השריפה הגדולה? אז היא גם לא יודעת מה זה. אז אשתי שואלת אותי, מה אתה חוקר אותה? אמרתי, בואי נחזור לתל. חזרנו במוזיאון, ראינו את כל הממצאים, שברוב הממצאים שם זה חיקוי, כי הבריטים שחפרו שם לקחו את הכל אליהם. אבל בכל זאת מצאו עוד כמה דברים. חזרנו לתל, הראיתי לה את השריפה הגדולה. פשוט רואים את זה. אי אפשר לברוח מזה. מה הסיפור? מה מסתתר מאחורי הכתב החידה הזה שאני אומר לכם עכשיו? למה באמת בן גוריון, בשנות ה-50, שלא היה אנשים כסף לקנות עוף לשבת, נחת עם הליקופטר על תל חצור? מה הוא חיפש שם? באחד מהחוגי בית שהיו אצלו בתנך, חוגי תנך שהיו אצלו בבית, היה ויכוח גדול בין כמה חוקרים, שהוא מאוד אהב לשמוע את הדעות השונות של אנשים, היו שם גם רבנים גדולים, היו שם גם פרופסורים מלומדים, חלקם נראה שמיים אמיתיים, שטען שכל הסיפור הזה של יהושע בן נון, ספר יהושע, לא קיים. שאלו אותו, מה הראיה שאתה אומר שהוא לא קיים? אז הוא אמר, הנה, בספר יהושע כתוב שהרגו את מלך חצור, יבין מלך חצור מת, ושחטו שם את כולם. והנה, אתם רואים, דבורה הנביאה, שעוד נלחמת נגד יבין מלך חצור. אז הוא סיפר את כל התיאוריה שעד היום מבוססת על, על אותו ויכוח שהיה, ואותו דעה שמי שכתב אחר כך את ספר אטלס קרתא של תקופת המקרא, ואף על פי שהדברים שנאמרו בבית של בן גוריון, שיבשו את זה. היה שם יגאל ידין, הוא זה שחפר את אל חצור. אחרי שהבריטים לקחו מה שלקחו, הוא גם חפר. והוא שואל את אותו יהודי שאומר את התיאוריה שלו על, 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 על תרופת יהושע, כי הוא אמר עוד דבר. הוא אמר, האיש הזה אמר שיהושע בן נון כתוב ששרפו את התל וחפרו בתל ולא מצאו שום שריפה. בספר יהושע כתוב ששרפו את העיר הזאת, לא מצאו שום שריפה. שואל אותו יגאל ידין, על מה אתה מסתמך? אז הוא אומר לו, על ספריך אשר כתבת. פרסמת ספר על חפירות, בתחילה זה התחיל ספר קטן כזה, חוברת, אחר כך יצא ספר אלבום כזה גדול, תל חצור. אומר לו יגאל ידין, כן, את זה כתבתי, כי אני עצמי הסתמכתי על החפירות של אולברייט בשנת תתתך, בינתיים מצאנו את השריפה. עיניו של בן גוריון ברקו. גורלו של ספר יהושע מונח אצלו בסלון. הוא לא יכול היה להתפתל, לעצור בעד עצמו. הוא חייב ללכת לראות את זה. השריפה של תל חצור, חייב לראות את זה. חפירות תל חצור. גורלו של ספר יהושע. אגב, למה דוד בן גוריון מאוד חשוב לספר יהושע? כי הוא בעצמו רואה את עצמו מעין יהושע בינון כזה. נכון? מחזיר את עם ישראל לארצו, מנחיל אותם את הארץ, מקים המדינה האולטימטיבי. מאוד התחבר לזה, מאוד הדימוי של יהושע בינון הוא נחוץ, חשוב. לכן הוא נחת שם, חיפש את השריפה הגדולה. ואכן, באמת, למה לא מצאו את זה, את השריפה? כי חיפשו את השריפה במקום הלא נכון. כי החפירות ששלמה, איפה שחפרו היום, זה איפה ששלמה בנה ואיפה שאחאב בנה. שם כבר הם הסירו את כל השכבה הקודמת. אבל אם הולכים לחלק הצפוני של התל, שהוא לא נבנה מימי יהושע בן נון, לא נגעו בזה. זה לא יומן. לא גרו שם, לא בנו את זה, לא... נשאר כמו שזה, חרב. מזיזים קצת אבנים, מרימים איזה אבן גדולה, מזיזים הצידה, מסתכלים למטה, הכל שחור, 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 שחור. אבנים מפוחמות, הכל, אתה רואה את השריפה בעיניים. שרפו את העיר, עד היסוד. הרסו אותה עד היסוד. ומי ימי יהושע לא נגעו בזה? כל החלק הצפוני של התל. ועכשיו תראו איך זה, איך זה נוגע לכאן. זאת אומרת, אז מה המשמעות של יבין מלך חצור? ולכן התלהבתי מהשאלה שלך, ולכן אנחנו עוצרים על גורלה של ספר יהושע מונח כרגע על כף מוזניה של דבורה הנביאה. יבין מלך חצור כתוב עליו ככה, תסתכלו. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ואהוד מת. וימכרם, פרק ד' פסוק ב', וימכרם אדוני ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור. נכון? אשר מלך, once upon the time. האם זה אותו אחד שמלך? הרי הרגו את יבין מלך כנען אשר מלך בחצור. יפה. אז אתה אומר תשובה מאוד פשוטה. יבין, זה כמו פרעו, זה שם של שושלת.
כמו עגלון.
אם היה אחריו עוד עגלון, אנחנו לא יודעים. אם היה עוד עגלון. לא מכירים. לא מכירים אותו. אני לא יודע, אולי אתה בממצאים ארכיאולוגיים מצאו עוד עגלונים, אבל אני לא מכיר. אבל פרעו, אנחנו יודעים, למשל, מאחה. השם מאחה זה שם של בת מלך, נסיכה, מלכה, שעובר במקומות שונים. יש מאחה כזאת, ומאחה כזאת, ומאחה כזאת, ומאחה כזאת. אבי מלך, זה גם שם שעובר ככה, מתגלגל, נכון? מה?
למה הוא לא ילד
אלף? לא, מישהו טען את זה שם, בזה של בית גוריון, מישהו טען. נדמה לי פרופסור יהודה אליצור, טען את זה, נדמה לי, אני לא זוכר כרגע, יש לזה מסוכם באיזה מקום, יש ספר שיצא על כל הדיונים שם. יפה מאוד, שם קוראים לו יבין מלך חצור, ופה קוראים לו יבין מלך כנען אשר מלך בחצור. זאת אומרת, אשר מלך זה כמו past continuous, כן? זאת אומרת, הוא טוען בדיוק, הוא טוען שהוא המשך השושלת של מלך יבין ההוא האולטימטיבי, שושלת היבינים שמשלו בחצור, והם אדוני הארץ, וכאשר ישראל יורדים מטה-מטה, הגר אשר בקרבך יעלה מעלה-מעלה, נכון? ובהתחלה תשימו לב איזה עמים מקים את עם ישראל, ארם מכה ראשונה, ודיברנו על זה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר להם, תחזרו מאיפה שבאתם, באתם מארם, תחזרו לשם, ויכול אצל האימא שלכם, או אפשרות שאמרנו על נישואי התערובת, זאת אומרת, האבות, הנה יעקב אבינו, ויצא יעקב, וילך הרנה, להתחתן עם בנות הארץ, השתגעתם, האבות הרי מסרו את נפשם לקחת אישה מחרן, ואתם עכשיו פה מתחתנים, אז תלכו גם אתם לקחת נשים מארם. אם כבר מתחשק לכם נישואי תערובת, אז לפחות לא כנעניות. וזה ארם. אחרי זה ראינו שלושה עמים, שלושת העמים שנאמר עליהם, לא יבואו בקהל לך. עמון, מואב ועמלק. ורק עכשיו, הכנעני. עכשיו, מה, איזה כנעני? תראו באיזה טיעון הכנעני הזה הולך ומגייס כוחות מכל העולם. אתם תראו איזה צבא אדיר יש לו, וסיסרה הזה, כן, שהוא בכלל לא כנעני, תכף נדבר עליו, הוא לא מקומי לחלוטין. יבין מלך כנען, הוא לא יושב בחצור. זה סיסרה יושב בחרושת הגויים. ותכף נספר משהו ארכיאולוגי על חרושת הגויים, גם כמשהו מדהים. הוא נמצא כנראה, היבין הזה נמצא כנראה באזור בעלבק, או אפילו יותר צפונה, אזור סוריה ולבנון, צפון לבנון, ושר הצבא שלו פה, רק הוא טוען שהוא המשך השושלת, בין אם זה אמת, בין אם זה שקר, זה כבר לא משנה. הוא טוען שהוא אדוני הארץ, הארץ הוא מלך כנען, הארץ שחת לי, אתם פולשים, אתם באתם מהמדבר, פלשתם לארץ שלי, פנו אותה וטוב, ואם לא, המשול עליכם בחוזקה. כן, וזה מה שהוא עושה. לא, אני משער שהוא נמצא באיזשהו מקום בצפון, וזה מסביר את הפסוק האחרון, שהרי אם הוא באמת פה, אז למה הוא לא הדומיננטי? שאל השואל. למה לא, למה מדברים על השר צבא שלו? למה, איפה הוא? איפה הוא? ניצחו כזה ניצחון, מסעיר ומרעיש, נס גדול היה פה, למה לא מוחקים אותו על המקום? ושימו לב שהעיר חצור בכלל לא נמצאת פה, בכלל לא מדוברת, לא מדברים עליה בכלל. היא לא בתמונה בכלל. ועוד ויכוח מאוד מעניין, כנען, הכנעני, זה עמים שהיו פה, רומס, קובץ עמים, כנעניים.
כי אם זה ארץ, זה יכול להיות שפשוט הוא סיפח אליו את חצור, אחרי שהיא באמת
מוכנה. לא, הוא לא צריך. זאת אומרת, הוא יושב לו בלבנון באיזה מקום, בצפון הרחוק, והוא שולח צבא חזק, צבא עמים. אגב, איך אני יודע שזה בליל של עמים? א', חרושת הגויים. חרושת זה יער, חורשה. וגויים, נמצאים שם הרבה גויים. זה קרוב אגב לשפך הים הקישון, נחל קישון, אזור המפרץ, זה ממש באזור המפרץ. קל להביא אוניות מבחוץ לארץ, מכל אזור הצפון, סיסרה, תכף נדבר עליו, מאיפה הוא הגיע. הוא באמת לא מקומי. ושימו לב, בשירת דבורה, שהיא מתארת את ההתכנסות של, התכנסות של סיסרה לקרב, ההתכנסות שלו, היא מתארת בפרק ה', פסוק יוטט, באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען בצע כסף, בתענך על מי מגידו, שם הם מתכנסים, בתענך על מי מגידו, בצע כסף לא לקחו, כמובן בחינם. כן? יבין מלך כנען, הוא טוען שהוא הראש לכל הממלכות, מגייס כל מיני טועני כתר כאלה, שטוענים שנשלו אותם מאדמתם, זכותנו לחזור לארץ אבותינו, ובאים עכשיו לנשל את עם ישראל. וזה שעומד בראשם, אז כמו שאמרתי, עכשיו פתרנו את בעיית יבין, נכון? שאלה הראשונה שנשאלה, נפטרה לנו עכשיו. יבין בכלל לא יושב פה. הוא מרחוק מפעיל את כל המערכת הזאת. וגם מתחילים לראות שאנחנו נמצאים באותו סרט. אז כנראה שיש תקווה לאחיתנו, אתה אומר. אם את ההוא גמרנו, אז כנראה שגם את הבעיות האחרות נפתור בקלות. אבל מה זה סיסרה? עכשיו בואו נתאר עוד תיאור. כן, רוצה לשאול משהו?
כן, אחד הדבר שאני מתברש שהוא לקד אותו
ופילח אותו. אל תספר לי מי זה הפרשן הזה, כי זה לא הפשט.
לא?
לא? אתה רוצה לראות שזה לא? אוי ואפוי, אם אתה תגיד את זה על יהושע בן נון, הוא יבוא אצלך בחלום, אני לא אחראי לתוצאות. תסתכל בבקשה בפרק י' ב' פסוק י' ואלה מלכי הארץ אשר היכה יהושע, פרק א' פסוק א', אשר היכה יהושע. היכה זה לא נתן סטירת לחי, נכון? מקובל עליך? יפה. אז אחד מהם בפסוק י' מלך מדון, מלך חצור.
בפסוק י' יש מלך עגלון.
העיר עגלון, כן. לא, זה לא. שהעיר, המלך שלה גם קראו עגלון, לא, הוהם קראו לו. בפרק ת'. הכל אנחנו יודעים, תראה מה זה, הכל מחובר פה, הכל... זה עיר שנקראת עגלון, אתה רוצה לטייל שם? חנוכה, אפשר לעשות טיול בעיר עגלון. אני מבין את זה. בעיה עם החמור רק.
החמור עליי.
תזכור. יפה. אז קודם כל, אם יבין לא נמצא בשטח, העיר חצור אכן שרופה באש, מימי יהושע העיר הזאת שרופה באש, נכון? אין ממלכה כזאת חצור. הוא בא מבחוץ וטוען, יכול להיות שהוא היה איזה ילד, מה שהזכירו פה, יכול להיות שהיה איזה ילד שנמלט, איזה מישהי שהצליחה שם למלט מישהו, מישהו ברח ולא שמו לב אליו. והוא לאט לאט גדל עם השנים, אפילו לא צריך להיות איזה מישהו שהוא באמת אותנטי, חצורית אותנטי. הוא טוען, כמו שהפלסטינאים טוענים שהם פלישתים, יש קשר בינם לבין הפלישתים. שום דבר.
רק הצילות בגירה עברו כבר 80 שנה.
כן, 120 שנה מיהושע בן נון עד לפה. מה? אבל יש זיכרונות היסטוריים, אנשים לא כל כך מהר מוותרים. נזכרים שיש להם זכויות, אז מה, לא נבקש? לא נדרוש את זכויותינו הלגיטימיות על ארץ אבותינו? ולך תוכיח לו שהוא לא כנעני, שהוא לא היה פה, שזה לא סבא שלו, לא של אמא שלו. לך תתווכח איתו על זה. הרי אחר כך יפתח הגלעדי עושה אותו ויכוח עם מלך בני עמון. אתה שואל, מה הקשר בין בני עמון לבין ארץ מואב? שבכלל הפסידו את זה לסיחון מלך האמורי. איזה עסק יש לכם איתנו? 300 שנה, תראה איזה התחשבנויות, שטחים תמורת שלום. יש איזה היגיון בטיעונים האלה. אז זה המזרח התיכון, ככה זה עובד, מאז ומעולם. בכל אופן, בואו נדבר עוד קצת על אדון סיסרא. איזה שם זה? מפליא. וחרושת הגויים. בואו נדבר רגע על מקומות. אולי לפני סיסרא, לפני חרושת הגויים, נחזור רגע שנייה אחת, עוד ויכוח בין אנשי ביקורת המקרא. להבדיל אנשי דעת מקרא, שזה ספר במקרה הזה יוצא מן הכלל, ממש מפרש פה באומץ רב, נכנס לאובי השקורה. איפה זה אלון בצעננים? נכון? הרי מקום הזה ששם סיסרא מוצא את מותו, נקרא אלון בצעננים, אשר את קדש. ספר דעת מקרא אומר, קדש אחת יש לפנינו, נכון? קדש נפתלי. ואלון בצעננים נמצא אצל קדש. אז מחפשים את אלון בצעננים בעמק, בעמק החולה. קדש נפתלי זה פה, סעודת כוח, כן, אזור קדש נפתלי, ופה למטה נמצא אלון בצעננים, ששם נהרג סיסרא. ולעומת זאת, אנשי ביקורת המקרא מזהים את אלון בצעננים, את קדש, הם טוענים שפה יש באזור קרני חיטים, יש עוד קדש, יש עוד מקום שנקרא קדש, והם מזהים אותו פה. וכאן אלון בצעננים. למרות שזה לא קדש נפתלי. למרות את קדש, לא כתוב איזה קדש, אבל כיוון שמדובר על קדש נפתלי, אז ספר דעת מקרא מניח שזה מדובר על קדש נפתלי, ואלון בצעננים בקדש נפתלי.
אז איך
זה נסביר עוד מעט. כן, הקרב עצמו של סיסרא מתנהל למרגלות הר תבור. כי הרי דבורה וברק עולים להר תבור, זה נמצא פה. נכון? אז תשימו לב למה דעת מקרא בתמימות ובשכל רב טוענים שאלון בצעננים נמצא פה, ולעומת זאת אנשי ביקורת המקרא אומרים שאלון בצעננים נמצא פה. כי הם לא יכולים לקבל את ההנחה שאלון בצעננים נמצא פה. כי אם אלון בצעננים נמצא פה, למה סיסרא פשוט לא נכנס לעיר חצור? למה הוא לא נכנס לחצור? הרי הוא עובר את חצור, נכון? אם הוא עובר את קדש נפתלי, אלון בצעננים, הוא רץ פה, רץ, 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 הרבה הוא רץ, תראו מי פה, כמה הוא רץ, בורח, 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 בורח. חצור לא קיימת, לא לכאורה, לפי ספר דעת מקרא זה מצוין. אבל אנשי ביקורת המקרא, שקשה להם להסתדר עם זה שחצור לא נמצאת, למרות שכבר מצאו את השריפה והכל טוב יפה, אבל לא תשמע על זה זכר בממצאים הארכיאולוגיים של המוזיאון, לא יספרו לך על זה כלום. וישיחו עם המיתוס הזה שאין יהושע. כן. כן. הם נוודים. הם נוודים. הם נוודים. זאת אומרת, בעצם נתנו להם בני יתרו. הצאצאים של יתרו. משה נותן להם את דושנה של ארץ ישראל, נכון? הנתיב, והטבנו לך, כל הטוב אשר יטיב השם עמנו. דושנה של ארץ ישראל זה יריחו. אז נותנים להם את אזור יריחו. שם הם גרים. אבל קשה לגור שם, כי יש לחץ של המואבים. אז הם עולים לאזור ערד. הם מתחילים להיות נוודים. ומהזמן הזה הם מתחילים להיות נוודים. הם סובלים מאוד, אגב, מהפיצול הזה בעם ישראל, ומהמחלוקות שיש בעם ישראל, והשבטיות, והם פרילנסרים כאלה, הם מסתובבים בדואים בכל מיני מקומות, הם מגיעים עד לכאן, אתה רואה, נעים, עם כל האזור. והדבר הבא, זה דיבורים על חרושת הגויים. מצאו את חרושת הגויים, התל הזה מזוהה, מצא אותו אדם בשם אדם זרטל, וכי שמו כן הוא. אם יש ארכיאולוג שהוא בן אדם, אדם איש אמת זה הוא. כמעט האחד והיחיד הייתי אומר. אדם זרטל הוא קיבוצניק של השומר הצעיר, לא זוכר משמר העמק, לא זוכר מאיזה קיבוץ, אחד הקיבוצים. נפצע קשה במלחמת יום הכיפורים. ממש... וארכיאולוג. למד ארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה. שום קשר בינו לבין איזה מגמה קלריקלית, משהו דוסי כזה, שום דבר. איש אמיתי. והוא ארכיאולוג, מה? מה? חשוד, אתה אומר. הוא נפצע ביום הכיפור, אולי משהו משתבש לו, אתה אומר. חושדים בו. והוא באופן עקבי, כל הזמן מראה איך הממצאים הארכיאולוגיים מאששים את מה שכתוב בתנ"ך. הוא מצא את המזבח בהר עיבל. הוא מצא עכשיו את, לאחרונה, לא מזמן, את חרושת הגויים. ומה שמעניין מאוד בממצא על חרושת הגויים, זה שהוא גילה מבנה עגול, בית מגורים עגול. ולארכיאולוג למצוא דבר כזה, זה סנסציה. כי בארץ ישראל יש רק שתי צורות בתי מגורים. או בית מגורים, ארבעת המרחבים, או שלושה מרחבים. זה מין שלושה חדרים או ארבעה חדרים. ההבדל הוא אם יש פטיו באמצע או אין פטיו באמצע. זה בנוי מדרש או בין חטא בתים. זה, וזה בכל מקום ככה מוצאים כמעט בכל התקופות. למצוא מבנה עגול, מבנה מגורים עגול, זה ממש סנסציה. המקום היחיד בעולם שמוצאים מבנה מגורים פרטיים, מבנה קטן, רואים שזה שקירה, רואים שזה מבנה מגורים. יש, אם אני זוכר נכון, בסיציליה. והעיר, הבירה של סיציליה, בשפת המקומיים, נקראת סיסרו. וכמעט כל האנשים שם, שמות, כמו שיש שווילי ויש סן ונורווגיה, נכון? ואצלנו יש... מה? ון, וכן הלאה וכן הלאה. שם כמעט כל השמות הם סיסרו. סיסרו, סיסרה, סיסרו, סיסרו, סיסרו. מבנה עגול שיש רק שם, בכל המזרח, הגן הים התיכון, מוצאים את זה פה, חרושת הגויים, במקום שגויי הים יכולים באמת להגיע, כל מיני אנשים מחוץ לארץ כאלה, זה באזור מפרץ, כאן, באזור הזה. באזור הזה, לכרמל, מורדות הכרמל. כן. יכול להיות קריית חרושת? לא, קריית חרושת קראו בגלל אזור התעשייה, ויכול להיות. כן, יכול להיות. ועדת השמות באופן רשמי מנסה לשמור על אזורים. אתה מבין? עם איזה תל שהשם שלו בית שמש, אתה מבין? תל בית שמש הוא מול בית שמש, לא על התל בעצמו בנו. אבל אם ירצו לקרוא לעיר הזאת בשם אחרת, הם לא ירשו. ועדת השמות לא תרשה. כי יש איזה לשמור על השמות, על האזור לפחות. כן. כן, ככה הוא יראה לך. בתמונות אני לא ראיתי. הוא יראה לך בתמונות. כן, אבל יכול להיות ששוב, המבנה, אני לא בקיע כדי כך, ומצאים יכול להיות שגם דברים מתגלים, חדשים, לבקרים. אבל איך שהוא מתאר את זה, המבנה הזה יש כדוגמתו רק שם. זה כולם מסביב, מצוין. ככה לומדים.
איפה זה
סיציליה?
זה לא רחוק
מזה? זה רחוק, כן. ומאיפה הגיעו הפלישתים? מגיעים מהם מגיעים, מקרטים, מגיעים, לכן, זרח התיכון, יש אוניות. זאת אומרת, הוא לא מקומי, זה מה שרוצים להבליט פה, הוא לא מקומי. ונמצא בדיוק במקום שהוא ראוי להיות, תכף נראה את זה בהמשך הסיפור, תראו שזה נמצא במקום הזה. זאת אומרת, המאבק על התמונה, איך זה מסתדר פה, איך הזמנים, איך המקום, פתאום מעט לאט זה מתבהר, ככל שהולכים ומוצאים עוד נמצאים, תמונה מתבהרת. בואו נחזור לעוד שאלות. שמנו בצד את בן גוריון, שמנו בצד את העניין הכל כך גורלי וחשוב. כן. מה זה? הוא מצא איזה תל, הוא התחיל לחפור אותו, והוא לאט לאט, לפי הממצאים, הוא הגיע למסקנה שמדובר על, על חרושת הגויים. ומה שאישר את זה באמת המבנה הזה, ועוד ממצאים שמצאו שם, כל מיני, מוצאים, עיקר ההוכחות הארכיאולוגיות זה למצוא ממצא קרמי. קרמיקות, שאתה אומר, זה לא מקומי, זה הובא מאיטליה. נכון? אז ודאי היו יבואנים גדולים. אבל בכל זאת, ברמת ההסתברות, אגב, אדם זרטל, אחד ההוכחות היפות שלו, הוא קיבל את הזיכיון לעשות סקר ארכיאולוגי ביהודה ושומרון. כך הוא גילה את הרבל. איך עושים סקר ארכיאולוגי? סקר זה בניגוד לחפירה, אתה לא יושב על מקום וחופר, אלא קודם כל הוא טס בהליקופטר, וסימן על מפה את כל הטילים שהוא רואה, מקומות חשופים, מקומות שהוא רואה אותם כמקומות, רואים שזה חיו שם בעבר, כל מיני חורבות, בתצלום אוויר, ואחר כך הם עם ג'יפ, הם עוברים מטל כזה לטל, ואוספים מה שמוצאים. לא חופרים, אבל אוספים, יום שלם יושבים על כזה מקום, אוספים מה שמוצאים. עכשיו, כשאתה אוסף באופן סטטיסטי, אתה מקבל ממצא שהרי אנשים לא יביאו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה 2ב' בימי הצלבני. לא יישאר. אז אם יש פה שברים, כאן נמצא, כאן היה. זאת אומרת, אם יש פה שברים של קדים מהתקופה של ההתנחלות, תוכלת ההתנחלות, אז סימן שפה היו. אחד ועוד אחד שווה שתיים. מוצאים פה קדים כאלה, לא מניחים שמישהו הביא את זה מאיזה מוזיאון של הפלישתים, הביא לכל דווקא קדים של זה. למרות שיש שלל ויש כל מיני דברים. זה שנמצא עגיל, זה אחד הדברים המדהימים בחפירות של הר עיבל, אלה שיצאו נגד אדם זרטל, אמרו, מוצאים שם עגילים מצריים. כנראה שזה מתחם מצרי קדום. אהבלים, אם הייתם קוראים את התנ"ך, הייתם יודעים שאנשים שהקריבו את הקורבנות בהר עיבל, הם כמה 40 שנה קודם היו עבדים במצרים ולקחו את שלל המצרים. אז אם נפל להם כשהוא עגיל, הוא היה עגיל מצרי. זה מה שהיה להם. אז זה להבין את הרמה של, של הוויכוח הארכיאולוגי האקדמי. והוא פשוט בסקר שהוא עשה, הוא הילה ואישה, שזה ככה הוא התחיל, זה הייתה חזרתו בתשובה. ככה הוא התחיל לראות שבעצם מדובר פה על, על דבר. עכשיו גם בהר עיבל איך הוא גילה את זה? בטיסה עם ההליקופטר הוא ראה שם איזה בול קלה. אתה רואה איזה, על ההר, אתה רואה איזה מין משהו שהוא לא טבעי, אתה רואה משהו מחוסה. והמזבח היה גנוז. וכשהוא חפר אותו, זה מרגש ביותר, הוא האדם הראשון שנגע והזיז את האפר מאז יהושע בן נון. תחשבו אנשים שמילאו דליים עם אפר וגנזו את המזבח הזה, זה גניזה. כי זה קדוש, ואסור יותר לזבוח על המזבח הזה. חד פעמי. לא, חז"ל אומרים שקילפו את זה. מעניין. כתבו על המזבח את המשפטים כאלה, גם משפטי חוכמה מן התורה, ב-70 לשון. אבל הורידו את זה אחר כך, כי מלא הם גונזים את זה, אז מלא לא צריך את זה שם. והם פשוט גנזו. עכשיו, הממצאים שם זה רק עצמות של בהמות טהורות. והמבנה, מבנה משולש, בדיוק כמו מבנה של מתחם המקדש, שלושה שלבים, קודש, קודש קודשים וחצר. מדהים, אתה רואה, ממצא. והאבנים לא מסוטטות, כמו שכתוב בתורה. וואלה, ממצאים, אתה רואה, אחד לאחד, מה שכתוב זה מה שיש. אז אני אומר, זה הקדלות של האדם הזה. הוא אגב ממשיך כל הזמן, הוא כל הזמן שופע. אה,
הוא חזר
בתשובה? סוג של. סוג של. שמע האמת ממי שאמרה. איפה זה מצוטט? הקדמה לשמונה פרקים. אדובה, זה ההוכחה שהוא לא נגוע בשום... אני משוחד, אני צריך שהתנ"ך יהיה בסדר. אבל הוא לא משוחד, הוא לא צריך שהתנ"ך יהיה בסדר. הוא לא מחייב אותו. הוא איש אמיתי. הוא אומר את דברים כפי שהוא מוצא אותם. אז בואו נסתכל הלאה בשאלות נוספות. עכשיו ניכנסים קצת לתוכן דבורה. כן. נכון, אבל שימו לב שזה נעשה בשלבים. נכון. סיסרא הוא בעצם האיש שמנהל פה את העניינים במזרח התיכון. יבין לא נמצא פה, הוא לא יושב פה ממש. ההתגברות עליו היא לכן קשה, כי הוא נמצא רחוק. אז עד שיצליחו להתגבר, הוא בינתיים רואה שהצבא שלו במזרח התיכון הוקה, אז הוא מארגן צבא בלבנון. בארץ ישראל, כן. אז אני אומר, זה בדיוק הגדלות שיש כאן. הוא אימפרטור גדול, הוא ארגן פה איזה עמים רבים שיבואו להילחם, הביא שר צבא מסיציליה שם. אז כל ההתעסקות שלו עכשיו היא מובנת. לוקח זמן עד שמסלקים אותו. זה לא מיד.
אבל אם אני לא טועה, גם כן
ש... מאיזה הקשר אתה נזכרת בזה?
זה שמיליה זה לא כאילו...
כן, 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 נכון. ככה התחילה גם מלחמת ששת הימים, הפילו אותם. זה 14 מטוסים. הרוסים הבינו שהולך להיות לא טוב. הם לא עצרו אותם בזמן. יפה, אז השאלה השנייה שאלנו את עצמנו, וזה אני חושב שגם ענינו שבוע שעבר, זה למה דבורה גוערת, נקרא לזה כך, גוערת בברק, שהוא לא הצליח להביא, שהוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות. ולמה הוא, כנגד זה, אומר לה, אם תלכי איתי אני אלך, אם את לא הולכת איתי אני לא הולך. יפה, אז זה הסברנו, נכון? אמרנו ש... וגם אחר כך היא כועסת בשירה על אלה שלא באו לעזור, אבל לא קראת לנו. זה סתירה. אז אמרנו גם פה, רואים, מהמקומות שבהם התנ"ך חסר, מה שנשאר לנו, אם שמים את כל השאלות אחת על השנייה, פתאום התשובה עולה מאליה. פתאום רואים את זה לבד. שהיא שולחת אותו פעם ראשונה לגייס אנשים, והוא לא מצליח. וזה מה שהיא אומרת לו, הלא, נכון? היא אומרת לו, הלא ציווה השם אלוקי ישראל. נכון? לך ומשכת. ואז הוא לא מצליח. ואז הוא אומר לה, אם תלכי איתי, אני אלך. ושאלנו, מה הוא צריך אותה? ולמה היא לא רואה, בזה, רואה את זה בעין טובה? אז הסברנו שמה שהוא רואה, בדיוק, ומה העניין התפארת, שזה אמרנו שנדבר על זה בהמשך, לא, אי אפשר לראות את זה מיד. אבל כבר רואים פה, בתפארת, שלא תהיה תפארתך בדרך הזה שאתה רותך, שבפרק ד', כל הסיפור של מה שעשה ברק, הוא לחלוטין מגומד, לפחות במספר המילים שזה מסופר, נכון? רק כתוב שהשם, ויהום השם את מחנה סיסרא, הן לפני ברק לפי חרב, חרב לפני ברק, וארץ ישראל מעל המרכבה, והינוס ברגליו, וברק רדף את הרכב, את כל המחנה, את חרוש את הגויים, והיפול כל מחנה סיסרא, אגב, שימו לב, זה מאוד מעניין, ברק רודף אחרי הרכב, ולחרוש את הגויים, שימו לב שבדרך צריך לחצות את נחל הקישון, לחרוש את הגויים, וסיסרא לאן הוא נס ברגליו? בדיוק לצד השני. כן? רואים מה זה מפקד גוי? יודע שמה שיעניין את ברק עכשיו זה הצבא הגדול, המרכבות, שזה האיום הגדול על עם ישראל, וזה הוא יטפל, מנצל את אנשיו הנאכלים ונטבחים כדי להימלט ברגליו. לא ישימו לב אליו, כי הם רודפים אחרי מרכבות עכשיו. זה מה שמעניין אותם, הסוסים והמרכבות. והוא נמלט בדיוק לצד השני. מנצל את העובדה שהם פה, והוא הולך לשם. כן, שימו לב לזה. איך, מה קרה פה? מה היה פה? הייתה פה מהומה, נכון? הקדוש ברוך הוא ויהום. אגב, ברור שהיה פה נס, איך ברור לכם שהיה נס?
היה
משם. סליחה שאני אומר, תסתכל. מה? תסתכל, תסתכל בפרק ג' אצל עתניאל גרב. ותהי עליו רוח השם וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה ויתן השם בידו את קושן רשעתיים, מלך הרם. ויתן השם בידו, גם אומר שהיה פה כנראה איזה נס. כן. ברור, ברור, יפה מאוד. למרות שיעקב אבינו, אם יעקב אבינו היה חושב כמוך, הוא לא היה עושה את מה שהוא עשה. אמר, אפשר שהלכתי למקום שעלו אבותיי בו ולא התפללתי? חזר חזרה, קפצה לו הדרך. מה מוכיח שהיה פה נס? נו, אז מה? ברזל חלוד. כן, אתה צודק. זאת אומרת, אתה אומר, בהיגיון האנושי, כשאני מבין מה זה לעמוד מול מרכבה, 10,000 איש מול שלוש חטיבות... חטיבות שריון כאלה, שלוש אוגדות שריון, ובכל זאת, כן?
היית המילה הזאת בירושלו, ויהום השם.
גם שם יש ויהום, כן. מה זה, אבל... האבנים הגדולות והזה. אבל יש הוכחה הרבה יותר פשוטה. נו, נשים, אתם צריכות לדעת. איך יודעים שהיה פה נס גדול? שירה. נכון? מה זה השירה הזאת? ומתי יש שירה בתנ"ך? תסתכלו, תראו. אז ישיר משה ובני ישראל בקריאת ים סוף. נס גדול היה פה. אחרי הבאר, אלי באר, אנולה, שרים, נכון? שירה, שם זה נס גדול. חז"ל מחפשים את הנס, אומרים, המואבים שם רצו לערוב להם בסמטאות, בכוחים, ואת רעידת אדמה, והם זה, נמחצו. נס גדול.
והאזינו?
כל ניסי המדבר, כל הקיום של עם ישראל זה נס אחד גדול. שירת האזינו תוכיח.
למה הייתה שירה ביושע?
שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אגב, אנחנו כבר יודעים לענות על זה תשובה. בדיוק. לא רק שלא הייתה שירה, גם לא ספדו את יהושע כראוי. ביקש הקדוש ברוך הוא להרעיש הרגש. איזה הרגש יש באפרים? לא זכור לנו שם הרגש. ביקש הקדוש ברוך הוא להרעיש את עולמו. אין כפויות טובה. אין שירה. כל מובן מאליו. אגב, אם אתה מסתכל על השמש בגבעון דום וערך בעמק הילון, יש שם שירה. נכון? מה? כן. גם משה אמר, קום השם, ינוס אויביך, ינוס מפניך. נכון? גם זה היה משה לבד. כל הברבורים התחילו מה... בלבולים התחילו מזה שהוא היה לבד. כן. השירה של דוד, למה דוד שר כל כך הרבה? כי יש לך בריאה בעולמי שאומרת שירה כמוני, התגעה, זך הדעתו, אז אמרה לו הצפרדע, אל תזוח דעתך שאני אומרת יותר. למה דוד המלך כל כולו שירה? כי זה בדיוק הגדלות של דוד, שהוא בעצמו הנס. כל כולו זה נס אחד גדול. הנס האנושי, האדם שהוא לנס. לא מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו, נכון? ניסים שאנחנו רגילים, שאנשים אומרים שירה וזה מעלה גדולה. חזקיה המלך עשה לו נס ולא אמר שירה. נכון? מה הפסדנו בגלל זה? את גוג ומגוג. היינו חוסכים את גוג ומגוג. היה סנחריב גוג ומגוג. חזקיה היה משיח, הכל נגמר. למה? הוא לא אמר תודה. עשו לו נס, הוא לא אמר תודה. לא אמר שירה. ואלו סיבות טובות למה לא אמר שירה. זה פעם אפשר להסביר למה הוא לא אמר שירה. אבל עם כל התירוצים, הוא לא אמר שירה. כן.
אף זה מגיע גם לנשים אחרים.
דבר על זה, כן. כן, רק הבעיה זה המרחק. הבעיה זה המרחק. כן, מה בעצם אתה מעלה? נחל קישון הוא פה, תסתכלו. נחל קישון הוא פה, ובשירת דבורה אנחנו רואים שאיפה ישבו מלכי כנען, בתענך על מי מגידו, הם ישבו פה, בדרום עמק ישראל. תענך על מי מגידו. מי תענך על מי מגידו זה 20 קילומטר בערך. אבל בקו אוויר להר תבור, תסתכלו, הר תבור הוא פה, והם נמצאים פה. מעבר הירקון והקישון מהצד השני. באזור הזה הם נמצאים. בסדר? מרחק גדול מאוד. לא. אם היה ברק יורד מרגליו, מהר תבור, וחוצה את כל העמק בריצה, לא היה נשאר ממנו כלום. קציצות היו עושים ממנו. לפי התיאור של המלחמה, זה נראה שהיא אומרת לו, אתה לא רואה שצריך לצאת לקרב, בוא למטה, מרגלותיך. זאת אומרת, בעצם אתה מעלה שאלה, את שאלת השאלות של הפרק הזה, או שני הפרקים הללו הקרובים, מה בדיוק קרה פה? איך נעשה פה כזה נס גדול? איך הצליחו בני ישראל עם 10,000 איש להיכנס ב-900 מרכבות? איך? מה?
לא היה ולא נברא.
מה? איך? מה הבוץ? עכשיו אומרים האנשים, בסדר, נחל קישון גרפם, נחל קדומים נחל קישון. נכון? נחל קישון גרפם. תסלחו לי עם כל הכבוד. איך הצליח אדון סיסרא, שיש להניח שאם הביאו אותו מסיציליה שם להיות ראש שר הצבא, הוא כנראה איש חכם. הוא לא כזה אהבל. מה גם שהוא ניתח את הקרב יפה מאוד. הוא הבין מיד שאין לו סיכוי, ברח מהמרכבה בדיוק לצד השני. איך הוא הבין שאין לו סיכוי? למה הוא כל כך מהר נכנע? למה הוא בורח כזאת, בכזאת קלות? מה קרה פה? זאת אומרת, שאלת השאלות בלימוד תנך, מה כתוב? ומה אנחנו מבינים שקרה? לאור מה שכתוב. לא נחפש את זה במקומות זרים. נביא איזה סרטים ודמיונות על דברים אחרים, ונדמה את זה לזה, מה שבדרך כלל ארכיאולוגים מנסים לעשות. איזה פאזל דמיוני בראשם, ומנסים לשבץ שם את התנך. אנחנו הולכים הפוך. אנחנו רוצים, מתוך מה שמסופר, נאמן עלינו הכתוב, אנחנו רוצים להבין מה קרה פה, מה מתארים. ולאט לאט לבנות את הפאזל של מה שקרה. וכשהתנך מתאר אותו. רק הוא עושה את זה באמת בפאזלים. חלק מפה, חלק מפה. צריך להחזיק ראש כדי לחבר את כל החלקים, ולקבל איזה תמונה ברורה כמה שאפשר על מה שהתרחש פה. ברור לנו שהיה פה נס גדול, הראיה שאמרו שירה. ברור לנו שזה קשור ל... הנס קשור ל... לדבורה, ברור. זה קשור לנחל קישון, נכון? ואני שואל את עצמי, איך הצליח סיסרא, האיש החכם, להכניס 900 מרכבות לתוך נחל קישון? אתה נורמלי? שתיים, בסדר. נגיד, הוא לא עוד כל ה-900, נגיד 500 מרכבות. 500 הוא איבד בדרך, ו-500 מרכבות. איך אתה נכנס לנחל קישון עם סוסים? אתה נורמלי? אתה יודעים מה זה לעבור נחל קישון? הרי אנחנו חייבים את חיי מדינת ישראל לפחדנות של המצרים. שהגיעו לגשר עד הלום, היה אפשר לתקן אותו בשעתיים עבודה. הם הגיעו לשם, ראו, נו, צריך לעצור פה. זאת אומרת, היה בקרת ערב, ובינתיים באמת הקיבוצים מסביב ראו כ-1,200 כלי רכב ושוריינים, מסעיות ונגמשים וטנקים, שורטים צפונה, כבר לפי השעון, הם כבר ידעו, הם בתל אביב. בכלי רכב של אז, זה היה שעה וחצי נסיעה לתל אביב. והם דיווחו למחת גבעתי, שמעון אבידן, והוא בא, הוא לא האמין, הוא לא האמין. זה היום השחור בחייו, הוא מתאר את זה רק ביומנים שלו. הוא טס עם הג'יפ לאיזו גבעה שם, שצופה לאזור, באזור גן יבנה שם, שצופה לכיוון גשר הדלום, והוא רואה שחור בעיניים. הוא נכנס לג'יפ חזרה, טס מהר לשדה התעופה בלוד, שזה אתה נכבש, ועסקו שם בהרכבת ארבעה מיסר שמיטים, מטוסים, לא מיסר שמיטים, סליחה, ספיטפיירים, ארבעה מטוסים בריטים שקנו מצ'כוסלובקיה, משיירי מלחמת העולם השנייה, והם מרכיבים את זה, עוד מרכיבים, הוא רץ אליהם, שכנע אותם, אתם חייבים עכשיו להמריא ולהפציץ את הטור המצרי, והוא לא, תשמע, עוד לא ראינו שזה מניע בכלל, אף אחד לא, מי יודע לטוס פה, מי שיודע לטוס. הכניסו שם בקבוקי סיפולוקס, פצצות סוגים, הכל הכניסו, טסו ארבעה מטוסים, חיל האוויר הישראלי, ארבעה מטוסים. מטוס אחד הופל בקרב, הטייס נהרג, מטוס שני נהרס בנחיתה, שניים חזרו בשלום, יצאו בשלום, חזרו בשלום. אף פצצה לא פגע. מצרי אחד לא נהרג מהפצצה הזאת. אבל ניצלנו. המצרים ראו שהפציצו אותם, התחילו להתחפר, ומאז הם לא זזו משם. כל לילה התקיפו אותם, כל לילה ירו, כל לילה בלמו אותם. דוד וגוליאת. זה היה גוליאת היה. לחצות את נחל החיש. מה זה לחצות את נחל החיש? עם טנקים של ימיהם. סיפור. ועם גישרון כזה דוחפים אותו ונוסעים, ועם בולדוזר, נכון, קצת השלפצח, הם היו בטוחים שהניצחון בכיס שלהם, אז נו, תקלה קטנה כזאת, עד שנעבור פה את הנחל, הכל יסתדר. עוד יומיים, שלושה, מה זה משנה? לקח לנו שבועיים להגיע מעזה עד לפה, עוד יומיים. היומיים האלה, זה מה שהציל אותם, ממש. גשר עד הלום, צריך לעשות שם שלט ענק, הבו גודל אלוקנו במקום הזה. ניצלנו, ממוות לחיים ממש. ואני אומר, זה בעיה. ובכל זאת המצרים לא חצו. הסיסרא, אתה נורמלי, עם מרכבות, ארבעה כוח סוס, אתה מנסה לחצות את הקישון, שהוא עולה על כל גדותיו. זה היגיון. מה פתאום אדם נכנס להשקות סוסים? מה אתה נכנס לשם עם המרכבה בפנים? כי נחל קישון גרפם. את אומרת, עמדו שם בשפת הנחל ולא ידעו מה לעשות, ובאו, טוב, הרגל, תחפו את העגלות. איך נכנסים, יש פה 500 מרכבות, פלוס מינוס, פה יש נחל קישון. תסביר לי בהיגיון איך הם מתחברים אחד עם השני. ברור שלא מרצונם, או כן מרצונם, ומשהו יסתבך, לא יודע. יותר טוב לא להגיד תשובה, מאשר להגיד תשובה לא טובה. כן. שאלות? כן.
מי אמר שזה לתוך הנחל, אין נחל קישון, אולי אין...
היא אומרת, אני אמשוך לך אותם אל נחל קישון. בסוף הם יגיעו לשם. בסדר? אבל אם נחל קישון גרף, מה זה לגרוף? ראית פעם נחל גורף? סוחף, שיטפון. מה קרה? שוב, מה קרה? ברור שזה היה פה מים. ברור שסיפור עם המים פה השתולל. או, יודעים, ממש. ממש יכול להגיד לך. לא, תכף נדבר על זה. עוד מעט נדבר. האם אנחנו יכולים להבין מה קרה פה? לסתדהמתנו, מה עשתה יעל? אנחנו יודעים לפרטי פרטים. איך היא תפסה, ואיך היא הכניסה, ואיך היא... הכל יודעים. פרטי פרטים. אבל מה עשה ברק? איך הם יצחו? מה קרה? מה עשה השם? מה הם עשו? מה השם יצא לפניך? מה היא מתכוונת? הכל אלום וסתום. בדיוק. מה, הוא לא רואה? מה היא רואה שהוא לא רואה? כן. סביר להניח בדיוק מה שאתה צודק, אבל אני רוצה לראות איך זה קורה, מתי, איפה, למה, כמה. איך זה קרה? מה היה? תתן לי איזה ליין, סרטוט זמנים, מה קרה פה? שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב. מה המשמעות שכוכבים עם סילותם? מה המשמעות של זה? כן, במדרשי חז"ל יש כל מיני סיפורים יפים. אבל בפשט אני מחפש מה קרה באמת? מה קרה? מהומה, אבל מה גרם את המהומה? מה פתאום שתהיה מהומה?
מה? מה גרמת מאומה? בוא, כיוון ש... מה? מה אתה אומר? כן, את מנבא ואת לא יודעת מה את מנבא. את צודקת, רק תשכנעי אותנו. תראי לי איפה. את אומרת, מן השמיים נלחמו כוכבים סילותם, את מבינה שמשהו מהשמיים פה נפל. השמיים נפלו על ראשם. יפה מאוד. גשם פתאומי. אגב, תגיד מה אתה עשית לנו עכשיו. דבר חוכמה. אמרת, מה שחסר לכם בפרק ד' נא לחפש בפרק ה'. נכון? הוצאת את זה מפרק ה'.
היה אותו שיטפון בעמק ישראל.
הנה, הנה, הנה. אופה, פה, פה, פה.
ואבי נסחף בשיטפון הזה. זה בדיוק כמו שהיה בפרק ישראל.
אז בוא אני אגיד לך סיפור אישי. אני הייתי שם. אני אספר לך עכשיו, אני הלכתי לספר סיפור כזה בדיוק על השיטפון הזה שם תאר, כי אני הייתי שם גם, ואני הייתי אז על הר תבור. באותו יום. הייתי על הר תבור עם מטיילים בית ספר נועם, לא נועם, בית ספר נווה ציון בנים, פה בבית וגן, הייתי מורה שם, ויצאתי איתם לטיול, ותכף אני אספר לכם מה קרה. כנראה. אתה הולך לבדוק בתאריכים.
עמק ישראל היה ברכה אחת, והדגים הגיעו לבית שאן.
כן, אז זה מעניין שלפני כ-20 ומשהו, 20 שנה לימדתי פה במכון, לימדתי פה במכון את ספר שופטים, וגם הסברתי משהו פה, היה פה איזה שאלות שסביב מה שקרה פה, נעמד בחור, קיבוצניק, ואמר, תראה, אני כבר כך וכך שנים עובד עם סוסים, והתחיל לתאר את מה הוא יודע להגיד על סוסים, בדיוק פה, על סוסים, והוא פשוט תיאר את מה שקרה פה. כן, עכשיו אתה מתאר את השיטפון כאיש עמק ישראל.
יומיים לקח
למצוא זה, יומיים. כן, זה שיטפון. תכף נסביר את זה. אגב, באיזה תאריך זה היה, אתה זוכר? לא. לא זוכר. אז, כן.
אנחנו כל המחסות בבת אחת.
זה תכף נתאר. את זה אנחנו צריכים להבין. צריכים לעשות עכשיו פס אירועים. אז כדי לעשות פס אירועים, אנחנו צריכים למצוא, כדי למצוא את לוח הזמנים, מה בדיוק התרחש, מה, מתי, איך, למה וכמה, צריכים לקרוא את שירת דבורה ולדלות מתוך השירה רק את הפסוקים שמדברים על המלחמה. בואו תעשו את זה. קראו במהירות, ספרו לי, כמובן אם יש שאלות, אם יש הערות, כמובן, רק דברים שקשורים ללחימה. ואז נעשה השוואה בין שני הפרקים, נאסוף את כל הפרטים הקטנים שיש על מה שקרה פה, וננסה לקבל תמונה הכי קרובה למציאות, למה שהתנ"ך מתאר לנו. וננסה להבין מה היה הנס. ממש פאזל. הכל גזור פה לחתיכות קטנות מפוזר על פני שני פרקים. אנחנו נסים עכשיו להדביק את החתיכות. אתה ממש בחורף. לא, אז זה לא הסיפור שלי.
כן.
כן. לא, זה ברור מה שאתה מספר. תכף נדבר על זה, כן. אני שנה הגשומה, שנת
92.
טוב, נעשה את השיעור לזכרו. חשוב מאוד. כן, הערות. נו, מצאתם? תעלומה. נא למצוא את שברי המלחמה. מי מצא פסוק שהוא חושב שקשור למלחמה? גם נשים מותר להם להשתתף.
כוכבים עם סילותם.
כוכבים עם סילותם, נכון? זה משהו מיסטי כזה.
ואז נלמו עקבי סוס.
עלמו עקבי סוס מלמד
שבטוח שהמלחמה לא הייתה בינואר. למה? אנשים יקרים, מרכבות ברזל לא יכולות לנוע בעמק ישראל בחורף. חד משמעית. אני זוכר את עצמי, יש לי דודים ביוקנעם, תימנה ותיקונן, המושבה למטה, ביליתי שם הרבה ימי ילדות. אני זוכר שיום אחד אני בא ונוסע באוטובוס מחיפה, ככה בשדות העמק, ואני רואה טרקטור זחל, שהוא בדרך כלל לא אמור לשקוע, כי יש לו זחלים, שחוב ככה על הצד. חצי מטר כל הצד הימני שלו שקוע באדמה, בבוץ, והחלק השני שלו ככה שחוב כזה על הצד. ואני מגיע ואני כולי נסער, זה מאוד מרגש ילד לראות כזה דבר. אני שואל את הדוד שלי, למה לא שולחים טרקטור להוציא אותו? אז הוא אומר לי, כל טרקטור שישלחו להוציא אותו, ישקע גם הוא. אז אין מצב. אם טרקטור זחל שוקע מאדמות עמק ישראל, מרכבות וסוסים לא יכולים לדהור. אם כתוב דהרות, דהרות אבירב, הקרב לא יכול היה להתנהל בחורף. פסלנו את כל החורף. כל ימי הגשמים ירדו מן החשבון. זה יכול להיות או בסתיו, או באביב, או בקיץ. אבל מה שפחות סביר, כי בכל זאת יש פה איזה סיפור של גשם. הסביר שזה היה באזור חודש אייר. הסביר. למה הסביר? כי אז מצד אחד באמת האזור כבר יותר יבש. אמנם נכון, אני זוכר את מלחמת ששת הימים. דודים שלי היה אזור כוננות גבוה, כי יש שם שדה תעופה. הם חפרו שוחה ליד הבית, אבל הם מעולם לא ישבו בה. כי אחרי חצי מטר הייתה מלאה מים. האדמה עדיין כבדה, גם בחודש אייר. מלחמת ששת הימים הייתה בסוף אייר. אז גם באייר, תלוי באיזה שנים, יש שנים קשומות מאוד, שזה באמת גם באייר יהיה ביצתי קצת, יהיה קצת קשה לנוע שם. אבל בדרך כלל האדמה מתייבשת, יכול להיות בסוף הקיץ, אבל פחות מסתבר. לפי התנהגות האקלים של עמק ישראל, התופעות האלה, שמה שמתואר פה, אמנם כנראה בעוצמות פחותות ממה שמתואר כאן, כמו שתיאר פה את השיטפון הגדול שבאמצע החורף, גם זה דבר נדיר, זה לא תופעה שקורית כל חורף. התופעה הזאת כן חוזרת על עצמה, אני הייתי עד לתופעה כזאת, אבל אני אספר לכם. אז קודם כל אנחנו מבינים שלפי זה שהדהרות, היה שם איזה אקט של דהרות, דהרו, מאיפה לאיפה דהרו, באיזה שלב היו דהרות, דהרות אבירב. נכון, יפה מאוד. מי חרוש את הגויים לאיזה כיוון? לאן? איפה הם נאספו? שטחי כינוס. עכשיו אני אדבר במושגים צבאיים, סלחו לי כל מי שלא יודע מה זה. יש שטחי כינוס. איפה מתכנס ברק? לא, ברק. בהר תבור. לך בספתה ועלית להר תבור. למה להר תבור? למה להר תבור? מעולה. לפני תצפית, תצפית פחות חשוב. למשוך אותם, אתה אומר, שידעו שהוא הלך תבור. נו, אז תסתובב בעמק, תעשה לו ככה, זה גם מושך. אומרים פה נשים שלא שירתו בצבא, דברי חוכמה, לא צריך להיות בצבא כדי להבין את זה. זה המקום הכי בטיחותי, אתם יודעים שהיום אי אפשר לעלות עם רכבים פרטיים להר תבור. כי זה קשה לסחוב שם את כל העליות. לא רוצים לתת, חוץ מזה גם פרנסה שם לכמה ערבים. חברת אוטובוסים, רק אוטובוסים שלהם, מקומיים, מעלים אותך, ירדים אותך. לא נותנים לך בפרייבטי. הר תבור קשה לעלות עליו. מרכבות עם סוסים לא יכולים לעלות להר תבור. השטח החכם ביותר, החכם ביותר, להתכנס לפני שאתה מאורגן לקרב, רק להתכנס ולהתארגן, הר תבור, המקום הכי חכם, אין שום ספק. חולש על כל עמק ישראל, הוא רואה מה קורה מסביבו, קולט את המצב, יש לו תצפית טובה, ומעבר לזה הוא מוגן טבעי. לא צריך חומות, לא צריך מבצרים, הוא, יש לו, הם לא יכולים לעלות אליו עם מרכבות. זאת אומרת, עיקר הכוח של הכנענים בטל ומבוטל אל מול הר תבור. זה אגב מסביר למה דבורה, עיקר פעילותה זה באזור בנימין. כי אם הפלישתים, הכנענים האלה עם מרכבותיהם שולטים על כל הארץ, האזור ההררי הוא יותר מוגן, שם אפשר לחיות בשקט. וזה כנראה תקופה שבה היער, הזכור ההוא, שאפריים, אנשי אפריים לא כל כך רוצים... לכרות אותו, עכשיו כבר אין ברירה. כל שבטי ישראל שלא רוצים להיות כבושים תחת הכנענים החדשים האלה, עם המרכבות שלהם, עולים להר ומתערבבים שם עם אפרים, עושים להם כל מיני פינות כאלה, יישובים, מבערים את היער. קצת, פה פינה, שם פינה. תקופה כזאת של התנחלות מחודשת בהרים.
הלאה, שלב ב', איפה מתכנסים הכנענים? קראנו. בתענך על מי מגידו. זאת אומרת, הם עוברים את חרושת, אחרי שהם שומעים שברק עלה להר תבור, הם לא ניגשים ישר להר תבור, כי אין להם מה לעשות שם, הם מאלה לא יצליחו לטפס עם המרכבות, הם עוזבים את אזור חרושת הגויים, מורדות הכרמל, המערביים, ועולים, יורדים בעמק ישראל לכיוון הזה. הנה, צומת מגידו נורא קל לזהות אותה, זה ה-X הזה שיש פה על המפה, רואים אותו מיד, כן, אתם רואים את ה-X? זה צומת מגידו, שביל הסרגל, כביש הסרגל, והאזור הזה, תענך נמצא פה, אחת הערים הגדולות באמת של הכנענים, על מי מגידו, זה נחל אין מגידו, אין קני, המעיין שנמצא עד היום. למה אגב חשוב להם מעיין? סוסים חייבים מקור מים. חירניקים יכולים לסבת עם שתי במיות, שלושה ימים לשתות כל פעם קצת קמצוץ, ולמלות ולהמשיך ללכת. אבל סוסים חייבים. אתה לא תוציא סוסים לקרב אם, לא זה, אם זה לא הקרב באמת. כי אחרת הם יתייבשו, מה תעשה? סוסים יש להם מגבלה, יש להם יתרון גדול, אבל יש להם מגבלה, שהם חייבים כל הזמן מים, ובכמויות. בניגוד לגמלים, שהם לא צריכים הרבה מים. לא בזמינות גבוהה. אגב, הצלבנים, הסיבה שהם הפסידו את הקרב הגדול בקרני חיטים, זה שהם יצאו טרם זמנם למלחמה. הם היו במעיין ציפורי, מעיין יפהפה, שמש רואים את המים מבעבעים מתוך האדמה, שם הם ישבו עם הסוסים שלהם, והאבירים עם כל הלבוש וכל הנשק האירופאי שלהם, והתחילו לרדת לכיוון טבריה. צלח הדין ישב בטבריה, הם התחילו לרדת לקראתו, בחום יומי אוגוסט החמים בקיץ, והם התחילו לרדת למטה. כמובן הכפריים שם במקומות ישר דיווחו לצלח הדין שהכופרים מתקרבים, הוא התחיל לעלות לקראתם, פוגש אותם באמצע הדרך בקרני חיטים מיובשים. זאת אומרת, כל אלה שנהרגו שם, מתו מוות של רחמים. הם התחננו על נפשם, תהרוג אותי כי אני מת. כבר היו מיובשים לגמרי. פחות מזה גם צלח הדין שרף שם שדות קוצים, זה גם מוסיף שם לחום הגדול. הוא פשוט התיך אותם, המיס אותם. הם לא הכירו את האקלים של ארץ ישראל טוב, הם לא חיו פה את האקלים הזה, וזה סופם של הצלבנים. ניתוק מוקדם מדי ממקורות המים. זאת אומרת, אנחנו מבינים ששלוש דיוויזיות שריון כאלה לא יזוזו ממקור ההתכנסות שלהם, אלא אם כן התחילה המלחמה. עכשיו תשימו לב, הם נמצאים פה, והוא פה. איך יהיה קונטקט? איך ייווצר קרב? הם מחכים שהוא ירד, הוא מחכה שמה? שיתקרבו, הוא לא ירד עד שהם לא יהיו קרובים אליו. גם שיהיו קרובים הוא לא פחד אלוהים לרדת. נכון? עכשיו רואים מי הם. זה רחוק, הם רואים מדורות. מה רואים מהר תבור לכאן? תראו, זה ככה, כלום, מה? זה ארבע אצבעות על המפה. אבל הקנה מידה של המפה, אין לי פה קנה מידה. איפה הקנה מידה? כן, למטה יש פה קנה מידה. כל אצבע... לא, זה הגובה, זה כן. כל אצבע זה 5 קילומטר. כן? קו אוויר 20 קילומטר, נכון? קו אוויר מהר תבור לאזור מי מגידו, קו אוויר 20 קילומטר. אז רואים מדורות, רואים שזה קצות המחנה, ואיתה פעם רואים איזה ענן אבק עולה עם איזה כמה שיירות של... הם רואים שהמחנה הוא ענק, מי מגידו עד גודל המחנה, מי מגידו תענך על מי מגידו, גודל המחנה לבד בין 10-15 קילומטר. ענק, צבא אדיר יושב לו בדרום עמק ישראל והם יושבים בברומי הר תבור רואים אחד את השני, יושבים מדי פעם שלום אף אחד לא רואה אחד את השני אפילו איך ייווצר קשר? איך תיווצר מלחמה? מה השלב הבא? דבורה שורקת לו פשט, בוא מה, איך? איך היא קוראת לו? מה קרה? עוד פסוקים, קדימה, חפשו תעלומת הגעת הקרב אל מורדות הר תבור. לא, זה שלב ג'. נחל קישון גורף אותם עכשיו, הם פה, למה שיגרוף אותם? הם אגב, למה הם באו לפה? תסתכלו, זה מאוד מעניין. למה הם באו לכאן? אז יש להם את מי מגידו, וגם כנראה ליד תענך יש גם כן מעיינות. תסתכלו, כדי לחצות את נחל קישון, הם לא יכולים ככה פשוט לבוא ישר. נחל קישון פה הוא שמן וגדול. אבל אם הולכים דרומה, עוקפים אותו מכאן. זאת אומרת, אם אנחנו באמת מדברים בחודש אייר, ההגיוני, העיקוף הזה שהם עושים מדרום. מאוד הגיוני. הם רוצים לחצות את נחל קישון, הם לא יכולים לחצות נחל קישון ככה עם סוסים. גם בלי סוסים קשה לחצות ככה, אבל אי אפשר, צריך להקיף אותו. אז הם מתאספים שם בדרום.
הם רוצים לחצות את הנחל?
הם רוצים להגיע להר תבור, נכון? הם רוצים להגיע. הם מתכוונים לסגור פה, לעשות מצור, לעשות משהו. זאת אומרת, בינתיים יש איזה תקופת המתנה. נכון? מלחמת ששת הימים, עד שהיא פרצה, היה איזה חודש, חודשיים כזה של המתנה. אנשים ברחו מהארץ, צערים. זה עץ פתיחה כזאת, שהאחרון יחווה את האור בלוד.
לא, זה לא קשור לזה. יום כיפור.
לא יום כיפור, ששת הימים.
כן, כן,
לא. אנשים ברחו.
זה משהו אחר, אבל...
מה? מה משהו אחר? בוא נבדוק את עצמנו, אנחנו היינו ילדים אז, לא? זה לא היה מזמן כל כך. מה שמעת? וכמה היית אז? אתה היית, וכמה היית? וכמה היית אז? בששת הימים, היית פה ב... כמה?
אני לא זוכר מה
שהיית. אני ממש זוכר את ההורים שלי שומעים רדיו, הייתי עדיין בן 7. שומעים רדיו ומסתכלים במבט מזרה אימה אחד אל השני. זה טראומה של ילד, רואה את ההורים שלו שומעים רדיו וככה מבטים מפוחדים כאלה של הורים. היה פחד, אנשים בו ברחו מארץ. אף אחד לא ידע שהולכים בשישה ימים פה ל... ככה, כמה שאני זוכר, כן. בואו נבדוק את עצמנו. היסטוריה זה דבר חשוב. בפרט שזה ילדות. של שכול. זה יגביר את זה עוד יותר. יגביר את הבריחה. איך? יפה מאוד. משכתי אליך אל נחל קישון. אז קודם כל למשוך. אני אמשוך אותו. זאת אומרת, המילה למשוך, מה זה אומר? מה זה למשוך? לפתות אותו. אני אגרום לו לבוא בלי רצונו. זה נקרא למשוך. אני אמשוך אותו. בהיגיון, למה שהוא יעזוב? למה שהוא ייכנס לנחל קישון? ולמה שהוא יתרחק מהאזור המים שלו? לא יודע. נתחיל שאפשר עוד זה משהו של ליריקה. אנחנו לא חופשים ליריקה. אנחנו חופשים עכשיו עובדות קרב. להביא מקור, להביא מקור, כן. לא רואה, לא רואה, כן. יפה מאוד. נו, אנשי צבא, תסבירו לנערה העברייה שלא יודעת מלחמה, מה יגרום לצבא אדיר כזה לזוז? מה יגרום לו לזוז? נו, תמצאו בפסוקים. הוא בעצמו לא הולך כי הוא לא... אני מסביר, הנה, אני מסביר לך, אני עונה לך. כיוון שהוא נמצא על הר תבור למעלה, אין שום סיבה לעזוב. אבל הקרב יכול להיות רק בעמק. עם מרכבות אי אפשר להילחם בהרים. לא, הוא לא תכנן את הקרב. הוא מחכה, נערכים. זה שלב הערכות. הוא נערך למעלה, היגיון חזק ובריא, להיערך למעלה על ההר, שהוא לא יוכל להגיע אליו. הוא נערך למטה באזור מים, שהוא יכול לחצות את העמק בלי שום בעיות. כל זה טוב ויפה. מה ייצור את המפגש? מה הביא את סיסרא לעבור מהאזור הזה להגיע למרגלות הר תבור? זה לא, לא נראה. ארץ רעשה יכול להיות גם בגשם, ברקים ורעמים. זה גם ארץ רועשת.
אולי זה שלנו
משהו. למה להגיד אולי? לא להגיד אולי. אני אומר לא להגיד אולי, הם כל הזמן אומרים אולי. היא הבנת הנשמע. כן, חפשו, חפשו פסוקים, נו. תראי לי את זה, תראי את זה. נו, קדימה, הנה, עכשיו מתחיל השכל לעבוד. לא,
בעצם...
יש משהו יותר טוב. משהו יותר טוב.
אז ירדו לשערים.
משהו ירדים, יורדים זה בסדר, אבל זה בשלב שלישי. אנחנו מנסים להבין איך סיסרא עוזב את אזור המים, איך הוא מתחיל לחשוב, איך הוא נמשך להתחיל את המלחמה. מה? מה? מי אמר? קדימה, תסביר. הנה, תריק עליך. הנה התשובה. יפה מאוד, הנה חשיבה צבאית נכונה. צריך למשוך אותו כמו מערב מתוכנן, כמו, תכף תראה מה דבורה קשורה. מי הולך ועושה את המערב הזה? תסתכלו בבקשה. ושרי בישחר עם דבורה, וישחר כן ברק בעמק שולח ברגליו. פלא פלאי, מה זה? פרק ה' פסוק ט"ו. ושרי בישחר עם דבורה. את שבט יששכר היא בכלל לא גייסה. היא גייסה את נפתלי וזבולון. ואיפה נמצאים? על הר תבור. שבט יששכר, איפה הוא נמצא? עם דבורה. הם תלמידי חכמים כאלה, הסדרניקים. לא עושים צבא. אז הם נמצאים עם דבורה. הם נמצאים עם דבורה. באיזשהו שלב צריך למשוך את סיסרא שיגיע למרגלות הר תבור. הם הכוח המושך. בלי כוח מושך אי אפשר לעשות מערב. כוח מערב בנוי משלוש כוחות. כוח מושך, כוח בולם וכוח הולם. נכון? יש פה הקצינים שעבר בדימוס כמוני. אז אני אספר לכם מה שאני יודע. לא, אגב, לא תמיד צריך כוח מושך, ולא תמיד צריך כוח בולם. לפעמים אפשר להשתמש בתנאי שטח, בתוואי השטח. אבל צריך כוח הולם, זה תמיד. כוח הולם תמיד צריך. שיהלום בזה, במקום שהם ניסיים. למה צריך כוח בולם? כי אני צריך בתוואי שטח כזה שהוא נוח לי. אני לא רוצה שהאויב יתקדם יותר, שמים שם איזה כמה מקלענים כאלה טובים, או איזה בזוקה, הם עוצרים את הטור הנע על הכביש, בדיוק בסיבוב הכי גרוע, והם מכל הערים מסביב יורדים עליהם, עושים חיסול מושלם. לצערנו הרב, המערב טנקים הטוב ביותר שנעשה בעולם, נעשה במדינת ישראל. במלחמת סיני. אדם בשם בריל, מוסה, קראו לו משה בר כוכבא, היה מפקד גסות השריון אחר כך. הקידום שלו קודם לאט, לאט, לאט. למה? הוא עשה את מערב השריון הגדודי הטוב ביותר שנעשה בעולם. לומדים את המערב הזה בווסט פוינט, ובכל בתי הספר לפיקוד ומתה, לומדים על המערב הזה שהוא עשה. עממה, מי שנפל במערב היה הגדוד השכן. ולא נשאר ממנו שריד ופליט. טוב, שיעור יהיה לרפואת אליסף עמוס בן אורית, נפגע היום עם חבל. אז אנחנו מבינים שהמהלך הזה של הקרב, אני קורא לכם את זה עוד פעם בפנים, דבורה שולחת את שבט יששכר להתחיל את המלחמה. מבחינת סיסרא, ברגע שאשר יששכר מתקרבים, יורים קצת חיצים, זורקים אבנים, אין להם הרבה חיצים, אבנים, זורקים, באים ככה, עושים איזה מכתף מהצד, הורגים שתיים, שתיים, שלושה כאלה שינגימלים בצד, ומתחילים לברוח לתוך עמק ישראל. סיסרא אוסר את מרכבותיו.
הוא לא מבין שזה רק סתם?
תראה, הוא יכול להיות שהוא יבין שזה סתם, אבל אם הוא לא יעשה, אז הם ימשיכו הלאה. כמה אפשר לחכות עם זה? כמה אפשר? כמה התגרויות כאלה יעשו עד שהוא הדוב יזוז מריבצו? יכול להיות, זרקו אבנים, מה נלחמו אז? מה היה להם? חרבות? עשו, חיכו.
אז למה שזה יזכור הצבא שלו?
הם עשו פיתיון, הם רוצים שהוא יבוא. נכון? אז אני מסביר, זה משחק מוחות, זה מאבק מוחות. הוא לא ידע להעריך מה בדיוק היריב מתכנן. הרי אם אתה נכנס, כשאדם נכנס למלכודת, הוא לא יודע שהוא במלכודת. הוא חושב שהוא הולך לתומו. ופתאום, בהפתעה גמורה, תקופים אותו יפה, תקופים משם, הוא רואה אותם, זזים שם בעמק, אז הוא מחליט לשטוף את העמק, לנקות את הקיני צרעות האלה. אגב, למה דווקא שבט יששכר נבחר למשימת ההתאבדות הזאת? מה? הם מכירים את השטח. למה הם מכירים את השטח? זאת הנחלה שלהם. זאת אומרת, אם מחפשים מתנדבים למשימת התאבדות בעמק ישראל, מי מתנדב? אנשים שמכירים את השטח, ואנשים אידיאליסטים, שנאמני דבורה, ושרי ביששכר עם דבורה, הם איתה, ואנשים שזה הבית שלהם, הם נלחמים על הבית. הם מבינים מה המשמעות של לסלק מפה את סיסרא וכל צבאו. אז הם מוכנים לסכן את נפשם. מי נמצא איתם? מי נמצא איתם? יששכר, כן, ברק. בעמק שולח ברגליו. פלא פלאים. פלא פלאים הדבר הזה. מי שמכם בכל זאת למד קצת אסטרטגיה, יגיד נא לי איפה צריך להיות מפקד במערב. חייב להיות בכוח העולם. לכוח המושך ישלחו איזה ממם רציני, שידע טוב להגיד לחברה שלו שזאת משימתו האחרונה. הכוח הבולם ישימו איזה סמל רציני שרק יודע לא להיות לחוץ ולראות ברגע המתאים. אבל המפקד חייב להיות בכוח העולם, משתי סיבות. אחת, כי זה, לא, א', כי אם הוא יהרג אז כל המבצע נגמר. ב', כי התזמון המדויק הוא רק הכוח העולם מחליט מתי לפרוץ, וזה הקריטי. הרי כוח המושך הוא באמת חבל, הוא לא נצרח. לא צריך לבזבז עליו הרבה אנרגיה. הוא רק צריך לעשות את התפקיד שלו בצורה טובה, כמו ציפור פצועה כזאת, לעשות רושם על השועל ולזוז הצידה. והכוח העולם, קודם כל הוא נמצא במקום גבוה ותצפית, שהוא יכול להחליט מה הרגע שהוא פורץ ויורד. והנה פילי פלאים, ברק נמצא עם הכוח המושך.
גם
יהושע היה בכוח המושך, יפה שאתה זוכר את זה. יכול להיות, יכול להיות, הנה יפה מאוד. הנה שאלת, הנה תשובה. קרב מוחות. אם רואים את ברק, אז הוא אומר לו, ברק פה, זהו, שזה, נתפוס אותו, גמרנו. תפוס את הנחש בראשו, גמרנו. אגב, גם יצא יהושע בן נון ככה, בעי, אותו דבר, למדנו את זה פעם. אבל ברק נמצא גם בכוח העולם. הוא איש ללא מעצורים. גמר למשוך אותם, ערב הגיע, שבט יששכר קיבל פס כי אנשים שפוכים לגמרי, מישהו עוד נשאר חי, ועולים למעלה, הוא עולה להר. ועל הבוקר אומרת לו הגברת, נו, מה אתה ישן? אתה לא רואה מה קורה פה? מה קורה עכשיו? הצלחנו להביא את סיסרא למרגלות הר תבור, ונגמר השיעור. לילה טוב. מי ששילם כרטיס, שיבוא שבוע הבא עוד פעם, על החשבון. תבוא שבוע הבא.